בוקר טוב. אז הבוקר נדבר קצת על הפרקטיקה של העבודה עם השתוקקות, עם היצמדות לאיזו מוטיבציה פנימית שמשהו חייב להתרחש בזמן מסוים, באופן מסוים. וכשאני מדברת על היאחזות, אני מדברת על שתי התנועות שהוזכרו פה. על התנועה הסולדת, המתרחקת, ההודפת, הנלחמת, הנאבקת, המתכווצת. כל סוגי התנועה שאומרים שמשהו יפסיק, שמשהו ילך, שמשהו בי יפסיק, שמשהו יסתיים, שמשהו ישתנה. והאחזות היא גם הצד השני של ההשתוקקות, של איזשהו דרייב שרוצה להיענות, של תחושת דחיפות, של איזושהי תחושת שכנוע עמוק של עד שזה לא יקרה, עד שאת זה אני לא אעשה, עד שזה לא יסופק לי, הדברים הם לא בסדר. זה יכול להיות ככה איזושהי תנועה חזקה של לנוע לעבר, או של איזושהי התרחבות עם הרבה ציפייה. כן, אז גם התנועות של הסלידה וגם של ההשתוקקות נכללות תחת העבודה עם ההאחזות. ואני חושבת ש... מכיוון ששמנו לב שהעבודה הזו היא לא קורית מאליה, זאת אומרת, אנחנו, זה לא הדבר הטבעי לנסות ולשמוט, לנסות ולהפחית את ההאחזות, אז חשוב להיזכר ברציונל, למה בעצם, למה אם אני מפנטזת, אבל אני מפנטזת דברים ממש טובים, ויש איזה דחף להמשיך להיות באזורים האלה של הפינטוז עוד ועוד ועוד, אבל זה חיובי. מה כל כך רע שאני, בזה שאני רוצה להמשיך לפנטז? מה הבעיה עם זה? והרציונל הוא, ככה בתזכורת למה שנאמר אתמול, שאנחנו מעוניינות, מעוניינים בהפחתת הסבל, בהפחתת איזושהי נחת עמוקה שמתקיימת בתוכנו, והיא הנחת הזו היא מאוד קשורה לאיזשהו קול בתוכנו שאומר, אני צריכה לממש, אני צריכה להשיג, מה שאני רוצה חייב להתרחש, כי אם לא, אני לא אוכל להירגע. אם לא, אני לא אוכל להיות מרוצה. הסביעות רצון שלי, השקט הנפשי שלי, תחושת השלומות שלי, היא כרוכה במה שיקרה או לא יקרה. אוקיי? ומה שאנחנו, התנועה, הרציונל, הוא להתחיל לעשות את ההפרדה הזאת. איך תחושת צביעות הרצון שלי יכולה להיות פחות ופחות תלויה בתנאי כזה או אחר. במשהו כזה או אחר שיתממש ויפסיק להתממש. ובהבנה שלי ההשתוקקות היא לא לאובייקט, או הסלידה היא לא מאובייקט. הסלידה היא לא מזה שאני כועסת, או ההשתוקקות היא לא ההשתוקקות היא לא לארוחת צהריים. ההשתוקקות היא למה שאני אחווה כשאני אוכל את ארוחת הצהריים. היא לחוויה של הנעימות, של ההתפוגגות, של השלווה, כן? ויש בתוכנו את הרעיון שאני אוכל להשיג את החוויה הזאת רק אם אני אממש את ההשתוקקות או הסלידה, אוקיי? אז כן, היאחזות היא הרבה פעמים לרגש או למצב תודעה בעצם. ובאיזשהו אופן אפשר לחשוב על העבודה הזאת כעבודה של, נגיד אם יש לנו שני, אני לא יודעת איך קוראים לזה, מפסקים כאלה, או שלטרים של, שבהם באחד אנחנו מעוניינות להגביר את המגע עם מה שיש, להגביר את הרגישות שלנו, להגביר את הישירות של החוויה שלנו, הקשר שלנו עם החוויה, ובשני, להפחית את מידת הטלטלה, את מידת ההזדהות והמכונת כביסה שמתרחשת כל פעם שאנחנו במגע עמוק עם רגש, עם מחשבה, עם תחושה. או אפשר להגיד את זה ההפך. להפחית את מידת הניתוק, האימאום, האדישות, חוסר המגע, החיים במחשבות, ולהגביר את מידת היציבות, היכולת להיות עם הדברים כפי שהם. והדבר הראשון שאנחנו מוזמנות מוזמנים לעשות בתוך התרגול, וכשאני מדברת על התרגול, זה גם בזמן הישיבה, מה שאנחנו קוראות התרגול הפורמלי, ואנחנו יותר ויותר נראה את זה, בפעם באופן ספונטני, משפריץ או מופיע גם בזמנים של תרגול לא פורמלי, מה שככה ערן ויהל דיברו על, על ההמשכיות, על זה שכל הריטריט הוא כיחידה אחת. זה הזיהוי. הזיהוי, מתי מתחילה להתהוות תנועה שרוצה עד בלי די שמשתוקקת? מתי מתחילה להופיע איזושהי תנועה שהודפת ולא מוכנה להיות עם? ואני אגיד שאחד מהמאפיינים של ההיאחזות זה שיש להם, אני לא יודעת להגיד, טעם או ריח מאוד מאוד משכנע. זאת אומרת, כשהם עולים, הם הרבה פעמים נדמים כרעיון הכי טוב. למשל, זה רעיון ממש מעולה, ככה לתת ליוגי אחר איזה פתק קטן, קטן. אני ממש מרגישה, אני חשבתי על זה, הוא נראה לי שהוא ממש ממש צריך את זה, וזה ממש ממש קטן. ויש איזו תחושה של מוכוונות שמה שהוא אומר לנו זה ממש טוב. כן? ואחד, או למשל, זה יכול להיראות לקראת ביום שישי, רעיון ממש ממש טוב, כל פעם שעולה מחשבה על סיום הריטריט ועל איך אני שכנע את כל המשפחה שלי לבוא לריטריט, או איך מעכשיו יש לי קרית, כל הרעיונות שלי של איך שאני אמשיך, זה נראה רעיון ממש טוב לתכנן את זה כבר מעכשיו. וכל פעם שעולה להישאר עוד, להפך להביא עוד אנרגיה למחשבות העתידיות האלה, כי זה בסך הכל למטרה טובה, זה כוונה טובה. יש שם משהו מאוד מאוד משכנע בקול הזה. זאת אומרת, זה לא קול שיש לו ריח לא טוב, אנחנו אומרים צריך לסגור פה את הגז. זה קול שאומר, ניחוח נעים דווקא. אז איך יודעים? איך? זה נורא מבלבל. אחד הסימנים, הוא יהיה מה שיהל דיבר על, תודעת מנהרה. יש איזו תודעה שנורא נורא מוכוונת רק לזה. כן, אנחנו שמנו לב שכשיש משהו במודעות שהיא רחבה ופתוחה, יש ככה המון דברים שנכנסים ויוצאים בדלת. או שיש משהו שאין שום דבר ספציפי, אבל הוא מאוד מאוד קליל עם מה שמגיע והולך. בתנועות של ההיאחזות יש משהו שהוא סופר מפוקס, כל הזמן חוזר לאותו נושא, שוב ושוב. ומצד שני, אנחנו נראה שננסה לחזור לתחושת אני, פחות להתעניין באחרים, במה אומרים, ביחסים, אלא רק במה שקורה לי, יהיה לנו מאוד קשה ולא מרצה, לא נרצה לחזור לכאן. גם לא נרצה כל כך לחזור למה שקורה עכשיו. יש משהו שיהיה מאוד מעוניין בתכנון שאני רוצה לממש, או ב... נושא המסופר, ואני לא אהיה מעוניינת לחזור. אז אלה סימנים שלמרות שהריח טוב, יכול להיות שמתחילה להתהוות פה איזושהי השתוקקות. וכמובן, גם הסלידה תיראה ככה. כן? יש משהו שכל הזמן אומר, כן, 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 אני אוכל להרפות, אבל רק אחרי שהרעש יפסיק. זאת אומרת, אני עדיין מושקעת באיזה עתיד דמיוני שבו התנאים יהיו אחרים, ואז אני אוכל להתמסר לכאן ועכשיו, אבל לא ממש עכשיו. ואני אגיד, השתוקקות וסלידה זה לא דבר שיש או אין, אלא זה דבר שנולד ומתפתח, כן? הוא לא נמצא, ואז הוא מתחיל לרקום עור וגידים, הוא מתחיל להתהוות. ויש תנאים שעוזרים לו להתהוות, להתחזק, להיצמד יותר מהר ויותר חזק, ויש תנאים שעוזרים לו דווקא להתרווח ולא להפוך למשהו. אז גם להגיד שזה ספקטרום, זאת אומרת שהרבה פעמים נשים לב שמתחילה איזושהי תנועה שנצמדת למשהו, אבל היא לא חזקה, היא מרפה. ואפשר לשים לב גם למה שנקרא ההיצמדויות הקטנות, המיני האחזויות של, כן, אני רוצה עוד קצת לחשוב על ארוחת צהריים, אבל זה בסדר, אני יכולה להחזיר את עצמי למזרון. והרבה פעמים דווקא לראות את ההתהוויות הקטנות האלה מאוד עוזר לנו לאמן את השריר. אתם יודעים, זה כמו בחדר כושר, אני אומרת, אתם יודעים, אני לא יודעת, אני מעולם לא עשיתי, אבל אני רק מדמיינת, להתחיל עם משקולות קטנות. כן? לא להתחיל מיד עם המשקולת הכי כבדה. זה עוזר לנו לאמן את התודעה לזהות ולשמוט ולחזור אל הרגע הזה. אז לגבי ההתהוות, מה שרציתי להגיד, זה שאחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה להתחיל לעקוב אחרי ההתהוות הזאת, ותכף אני אגיד על זה עוד כמה מילים. אני רוצה עוד קצת לדבר על עצם הזיהוי. לפעמים הזיהוי הוא לא יקרה בזמן האמת, הוא יקרה בדיעבד. הרבה פעמים אנחנו, ככל שהתודעה נהיה דווקא יותר ערה ובתשומת לב, נגיד, אוף, עכשיו אני שמה לב, מ-10 אני מפנטזת על ארוחת צהריים, לא יכולה לחשוב על שום דבר אחר. איך שסיימתי את הארוחה, אני שוטפת כלים, פתאום אני מרגישה משהו אחר, אז אני אומרת, יואו, כמה השתוקקות לארוחת צהריים הייתה. זה כבר לא נמצא, רק עכשיו אני שמה לזה לב. ואז לפעמים עולה איזה בסה כזה, חבל לי. אני רוצה להגיד, לא. הבדיעבדים האלה לפעמים הם יתפסו בהתחלה של התרגול מקום מאוד מאוד מרכזי ומאוד מאוד חשובים. אפשר להרהר אז ולראות קצת מה היה שם, האם יש משהו עכשיו שאני עומדת במקום אחר ואני יותר פנויה ולא מעורבבת רגשית עם הדבר הזה. אני יכולה לראות קצת איך זה התהווה. היו שם מחשבות, היו שם רגשות, היו שם תחושות. מה קרה לי שם? זה התחיל מיד נורא חזק, או זה הלך והתהווה? האם היה משהו שחיזק את זה? משהו שהחליש את זה? האם למשל, בהשתוקקות הזאת, הייתה גם סלידה? כאילו, עם כל הכבוד, היה פה קצת דל, קצת משעמם, לא קורה פה כלום. בעצם יש גם איזושהי איכות שסולדת ממה שקורה, והרבה פעמים הסלידה, עיקר מאוד מאוד פורה להשתוקקות, למשל, לארוחת הצהריים שאין בה שום דבר דל, משעמם או לא מרצה. כן? אז הבדיעבד הזה עוזר לנו ללמוד, והוא במיוחד עוזר לנו ללמוד אם יש לנו אזורים שבהם יש נטייה, יש דפוס, יש איזה סוג של סלידה שחוזרת על עצמה. אז הבדיעבד הזה עוזר ככה ללמוד, לתת בסימנים, מה שנקרא. למשל של הדינמיקה שמתהווה מבחינת הטון של המחשבות, המנגינה של המחשבות שהיו שם, או מבחינת סימנים גופניים. כן? נגיד משהו על הסימנים הגופניים, על התחושות. אז תחושות מהאזורים של הסלידה, הם הרבה פעמים יהיו איזה שהם תחושות גופניים. כן, תחשבו למשל שמריחים ריח לא טוב ואוכלים משהו לא טעים, איך הגוף, מה הוא עושה? כן? זה משהו שדוחה את העולם החוצה, מתכווץ, קופה קצת, כי הוא לא מעוניין, כן? אם אנחנו מכניסים אוויר, אז עוד דברים נכנסים, אז משהו קצת קופה, אפילו הנשימה לפעמים נעצרת, או יש איזה ככה, איזה אבית שנגאלת, או שסוגרת, או שהודפת, או שהיא בכוננות לאיזשהו מאבק, או איזה נחישות להדיפה. ולפעמים התחושות דווקא יהיו של משהו מאוד נעים, אני ככה מהרהרת או מדמיינת איזשהו משהו מאוד נעים. וכן, אז יהיה טונוס הרבה יותר נינוח, אולי תהיה התרחבות, אולי דווקא הנשימה תהיה מאוד מלאה, אולי יעלה לי חיוך על הפנים, אבל זה יבוא יחד עם איזשהו פוקוס, סופר פוקוס תודעתי, או איזשהו משהו שמאוד מתעקש, או לא זז, כאילו אנחנו כמו נרגיש בגוף איזושהי אחזות. זה לא התרחבות של, אתם יודעים, דלתות כאלה של בר, שהן נפתחות לשני הכיוונים, אז כאילו אני נמצאת ואני נותנת לדברים לבוא וללכת. כשיש משהו שנאחז, הוא לא כל כך נותן לדברים לבוא וללכת, אלא רק לבוא בצורה שאני רוצה. ולפעמים לתחושות האלה יהיו מאפיינים ספציפיים שלכם, שאתם תלמדו מה זה אצלכם סלידה, מה זה אצלכם החוויה של הדיפה, מה זה חוויה של משיכה עזה, של השתוקקות. איך זה, כן? אצלי לפעמים ההשתוקקות זה כמו איזה משהו מהחזה שנמשך חוצה, כאילו מישהו מושך לי משהו בחזה. זה ספציפית שלי. אז אפשר להתחיל ללמוד את החוויות התחושתיות שלכם, והן יכולות להיות סימנים. אז צורה אחת שאפשר בה להיות וללמוד, באמת על מנת לעבוד, וכל הצורות עבודה האלה בסופו של דבר ההתכוונות שלהן הן התכוונות של החלשה, של מיסוס, של בעצם להפסיק לטפח ולהזין את השורשים של ההשתוקקות. אתם יודעים, דשא, אם נפסיק להשקוט אותו, אם נפסיק להשקוט אותו להמון זמן, בסופו של דבר, מה יקרה לשורשים? ימותו. וגם הדשא ימות. וכמובן, אם נשקה, השורשים יעמיקו עוד ויתחזקו. אבל קורה בתנועת ביניים הזאת יש עוד דבר. כשרק מפסיקים להשקוט את הדשא בהתחלה, השורשים עוד יותר מתחזקים ומתארחים. למה? כי הם רוצים לחפש מים, ולהגיד, אוקיי, פה אין מים, אולי יש מים יותר רחוק, אז הם דווקא גדלים יותר מהר. ויכול להיות שכשנפסיק להזין את ההשתוקקות, מה שנרגיש זה שדווקא יש תנועה של התגברות או של התחזקות. יש משהו שהוא דווקא בהתחלה עוד יותר. זה מרגיש כאילו, רגע, אני עושה את כל מה שצריך, וזה דווקא מתעצם, זה לא הולך. רגע, עשיתי את כל המתכון, וזה לא הולך. לגבי הדבר הזה אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, כשמפסיקים להשקות דשא, בהתחלה השורשים מתחזקים, אבל אחר כך הם מתייבשים. והדבר השני, לשים לב למידת ההיאחזות שלנו ברצון להפסיק את ההיאחזות. כן, זה מין בדיוק. דבר בתוך דבר. שגם מזה נרצה לטפח איזה שהם יחסים של כן, העדפה, הזמנה, כוונה להפסיק לטפח את ההשתוקקות, ויחד עם זה לא לטפח גם את ההשתוקקות להפסקת ההשתוקקות, או לשים לב להתעוררות גם שלה, גם עם ההשתוקקות הזאת אפשר לעבוד. אז אופן אחד הוא באמת להתחיל לעקוב אחרי הגל, כי אם אמרתי שהתנועות האלה של האחזות הן תנועות מתהוות, זה אומר שזה בהתחלה חלש, כמו, כן, האחיין שלי באתמול. הוא בהתחלה רק אמר לעצמו, משעמם לי. ואז הוא אמר את זה החוצה, משעמם לי. וקרה משהו בפנים. ואז, כן, ואז זה עורר אולי איזשהו רגע של מיאוס קטן, ואז התחילה המחשבה של אני לא יכול להיות עם זה, ואז התחיל הרעיון של רגע, אני רוצה ללכת לשם, אני רוצה ללכת הביתה. וזה הלך וגבר, זה הלך והתהווה, זה הלך והפך להיות משהו מוצק. כאילו אם בהתחלה זה היה אני עם קצת צלידה, לאט לאט אני והסלידה נהיינו יותר ויותר צמודים, וזה הרגיש כאילו הסלידה היא נהיית יותר ויותר הזהות שלי. עד שכאילו אין שום דבר אחר, אי אפשר לחשוב על שום דבר אחר, ואי אפשר להיות נוכח עם שום דבר אחר מלבד זה. אז מה שאנחנו עושים כתרגול, זה פשוט הבחנה, לא תמיד הכי מענגת, בלראות את ההתהוות של האני המשתוקק, של האני ההודף. לראות מתי זה חלש ומתי זה חזק. זה לא כי זה בעיה, זה לא כי עשיתי משהו לא נכון, ולכן התחושת כעס שלי עלתה, והתחושת התנגדות שלי עלתה. לא. זה הטבע, האופן שבו מתהווה סלידה. ואני פשוט מרשה לעצמי יותר ויותר לעקוב. עקוב אחרי העוצמה, אחרי התחושות הגופניות, אחרי האופי של המחשבות, אחרי העוררות הרגשית. מה קורה שם? ואנחנו נוכל לראות את זה ככה כמו מסלים או מתגבר או איזשהו גל עולה. ואם נמשיך לעקוב, נראה את הגל גם משתנה. אולי יורד עולה, יורד עולה, יורד עולה, אולי יורד. לפעמים אם נספק את ההשתוקקות או הסלידה, רציתי שהרעש יפסיק. פתאום שהוא יפסיק, פאק! כל הגל הזה צונח, אין שום השתוקקות. זה גם מעקב אחרי ההשתוקקות, אוקיי? לפעמים זה ייקח הרבה מאוד זמן לאורך היום, ואז נראה את זה יורד. לפעמים פתאום ייכנס משהו אחר שהוא יותר מעניין, שהוא יותר מושך את תשומת הלב, ואז בפעם הבאה שנשאל את עצמנו מה קרה עם הסלידה ועם ההשתוקקות, נבחין שהגל הזה צנח. אז הליווי הזה של הגל הוא דרך אחת. אני אגיד, איך זה עוזר לי ללוות את הגל? כי מה שמאפשר לי ללוות את הגל זה הקשב, זה תשומת הלב שלי. צריך להיות שם מישהו שיודע, שער לתנועה המשתוקקת ובמגע איתה. וכשיש את תשומת הלב הזאת, זה כבר מתחיל לזרוע את הזרעים של ההתרווחות. כן? את הזרעים, כן, דיברנו על זה שהתגובתיות היא מה שמלבה, היא מה שככה מצפיף את תחושת הסלידה וההשתוקקות. אז ההפך מהתגובתיות, התגובתיות זה ההשהיה של התגובתיות. זה הריווח. זה העצירה. זה המקום לעוד משהו מלבד התעלה הצרה הזאת. וזה מתאפשר על ידי המודעות. ואני אגיד, לפעמים מה שנראה, זה בעצם סוג של ספק מועיל, של ספק בריא, ספק שנכנס בתחושת השכנוע העצמי של ההשתוקקות. אוקיי? אם אמרנו שההשתוקקות הרבה פעמים או הסלידה מרגישה כמו איזה אמת של כאילו משהו, אני נדחפת לאיזשהו משהו שהוא ממש טוב ונכון לעשות, המודעות היא מתחילה להגיד, וואלה, באמת את באמצע הריטריט, הולכת לשבור את השתיקה ולדבר עם מישהו ולכתוב פתק באמת? האם זאת כל האמת שזה הדבר הכי מועיל? זה כאילו מזכיר לנו פתאום, מאיר אותנו לעוד חלקים אחרים של מה אנחנו עושים פה. מוציא אותנו, הוא מתחיל לעשות חורים במנהרה הזאת. עוד אופן שאפשר לעבוד, לזכור שבעצם ההתהוות הזו של ההשתוקקות, ממה היא מתחילה? היא מתחילה בכלל כשיש איזשהו מפגש חושי, ריח, טעם, זיכרון, רגש, ואיתו המחוג כבר זז לנעים לי או לא נעים לי. כן? והנעים לי או לא נעים לי מתחיל לסמן העדפה. הרבה מאוד פעמים במשך היום יהיה לנו פשוט נעים או לא נעים לרגע וזה ישמת. הרבה פעמים זאת תהיה ההתחלה של התנועה הנאחזת. לא נעים לי, מעורר מחשבה, או מעורר איזשהו רגש, או מעורר איזושהי תנועת קיבוץ גופנית, שמלבה עוד מחשבה, שמלבה עוד תנועה, ושם מתחילה להתהוות הדעה, העדפה, ההשקפה, הקיבוץ, שמתחיל להוות את התנועה הנאחזת או המשתוקקת. ואז לפעמים תהיה לנו את האפשרות לעקוב אחרי זה. במיוחד באזורים שאנחנו כבר מכירים, כן? באזורים שיש איזושהי השתוקקות שחוזרת על עצמה. למשל, באמת אם אנחנו נוטים להביא כל הזמן זיכרונות מהעבר. עכשיו, זה יכול להיות למשל אפילו זיכרונות לא נעימים שאנחנו משתוקקות אליהם. זה מעניין, כאילו אנחנו מעוניינות, משתוקקות למחשבות שהן לא נעימות, ועדיין יש משהו שכל הזמן נמשך אליהן. Okay. אז במיוחד באזורים כאלה שסוג ההאחזות חוזר, יכול להיות שלפעמים נוכל לעקוב אחרי כל השלבים של ה... בהתחלה זה רק מין לא נעים קטן כזה, ואז אני שמה לב שיש מחשבה באזור הזה, או רגש באזור הזה, ופשוט אני רואה משלב לשלב איך יש תגובה על תגובה על תגובה על תגובה על תגובה, עד שפתאום, אחרי כמה דקות, זה הופך למשהו. זה הופך לדבר הכי חשוב. זה הופך לדבר שהתודעה משקיעה את כל האנרגיה בו. אוקיי? אז, כן, זה המעקב ככה ממש מהשלב של הוודנה. וזה בעצם מעקב שהוא שוב ושוב יפגיש אותנו עם התגובתיות שלנו. עכשיו, התגובתיות היא קורית כהרף עין, כן? אז בעצם, אם נסתכל בנאנו סקנדס, אז אנחנו נבחין בתגובתיות אחרי שהיא תקרה. לפעמים זה יהיה ממש בצמידות, אבל זה, היא תקרה ואז משהו ייפתח לזה. גם שם נשים לב שהרבה פעמים דווקא ככל שה... קשב יותר מבחין, זה יכול לעורר יותר את החוויה של השיפוטיות או של הסלידה מהתגובתיות שפגשנו. איך אני כל היום פה יושבת ושמה לב, ואולי ההתנגדות הזאת, עולה המחשבה הביקורתית הזאת, עולות המחשבות האינסופיות על מה יהיה, איך זה יכול להיות? כן? אז נוכל גם לשים לב למערכת היחסים שלנו עם גילוי התגובות האלה שמתהוות. והרבה פעמים זה עוזר פשוט להזכיר, אני מסתכלת על רצף על רצף ההאחזות. זה מה שאני עושה. ובתוך זה נכללים רגעים שלא מחמיאים, לא מחמיאים לעצמי לפגוש אותם. אני כאילו לא במיטבי שם. ובכלל שמנו לב שזה חלק ממה שמאפיין את העבודה שלנו, את התרגול שלנו, זה המוכנות שוב ושוב ושוב לפגוש חלקים, לא הייתי שמה אותם בפוסטר. כאילו אם הייתי רוצה להציג את עצמי הכי טוב, לא הייתי שמה אותם בפוסטר קדימה. ואין לי דרך לעקוף. או אני אגיד את זה אחרת. אם הדרך היא כל הזמן רצופה רק בדברים שמספרים לכם כמה הכל בסדר וכמה אתם בסדר. כל הזמן, אז כדאי אולי להאט ולהסתכל שם על משהו. כי זו מידת האנושיות שלנו. שאנחנו נפגוש חלקים שהיינו מעדיפים שלא יהיו. בפנטזיה העצמית שלנו על עצמנו, בסוף שזה לא יהיה. ולהזכיר שוב ושוב שהתרגול שלנו עוסק הרבה גם בגילוי, אבל גם במה שיהל דיבר על קבלה, על ההסכמה, על הרשות, בכלל על הרשות לדברים להתגלות כפי שהם. וזה קצת כמו, אתם יודעים, כשיושבים בשיחה עם מישהו וכל הזמן מתערבים לו או משלימים לו את המשפטים, אני לא אומרת את זה, כן? אני רואה את עצמי כשאני עושה את זה. או יודעים מה הוא רוצה להגיד, או מזרזים אותו, המידה שהוא יוכל להיפתח בה היא מוגבלת. אם אנחנו באמת מעוניינות להכיר ולשמוע דברים יותר מעניינים, יותר מעודנים, או אפילו דברים שהאדם לא יודע שהוא הולך להגיד, נדרשת הקשבה. נדרש כאילו לקחת צעד אחורה ולהיות שם לעוד רגע. ולפעמים אפילו שהוא מסיים את הגל, לחכות שם עוד רגע ולראות מה עוד מופיע. ובמובן הזה, גם אצלנו נדרשת ההקשבה הזאת, אם החדש, אם הלא ידוע היה ידוע, אז סבבה. אבל הלא ידוע, הטבע שלו שהוא לא ידוע, ונדרשת הפתיחות, ומה שכולל את הפתיחות היא הסכמה למה שמגיע להיות. כן, אמרתי למישהי, זה כמו כזאת מטפחת של קוסמים, שזה חוט, זה כן, מטפחת שקשורה למטפחת ש... אז אנחנו מוציאים. אנחנו לא אוהבים בהכרח את כל הצבעים, אבל אי אפשר להגיד, טוב, עכשיו שהמטפחת הצהובה לא תצא. אם המטפחת הצהובה לא תצא, אז גם כל מה שאחריה לא יצא. אז אנחנו צריכים להסכים לדברים, להיות כפי שהם. זה חלק מהתרגול. ואני מציעה, אני חושבת שזה, לי אני יכולה להגיד שזה הרבה פעמים מועיל בזיהוי, במפגש עם... עם תגובתיות באופן כללי ועם הזיהוי של המבנה הזה של התגובתיות שמוביל להיחזות, זה להביא איזושהי מידה של חיוך או הומור. זאת אומרת, החמלה, הקבלה, היא לא רק משהו מאוד יציב או משהו מאוד רחב, שגם לפעמים אנחנו צריכים לקרוץ לעצמנו להגיד, וואלה, כאילו... זה, כאילו אני יודעת את זה, איך זה עוד פעם הגיע. ולא רק להיות שם בבסה ובשיפוטיות ובכובד, אלא קצת כאילו, תסתכל על זה ולחייך. ובהקשר של הגישה, אני חושבת שמה שמועיל, מה שמועיל לעורר את האפשור, את ההסכמה להיות עם מה שיש, את הדלתות האלה שנותנות לדברים לבוא וללכת, זה ההיזכרות בארבע אמיתות הנאצלות. זאת אומרת, להיזכר שיש טעם, שזה מועיל מה שאני עושה. שהרגע הזה של הגילוי, שהוא בפני עצמו יכול להיות ממש לא נעים ולא מספק, יש לו ערך לשחרור שלי מהתניה. הוא עושה משהו שהוא יותר רחב מהרגע הזה שהוא נעים או לא נעים. הוא מאפשר איזשהו רוחב של אפשרות לחיים שיש בהם יותר רווחה. אז אני אסיים, אני אגיד את הדבר האחרון, ריווח שהוא בעצם ה... צורה של שמיטת היאחזות או שמיטת הרצף של היאחזות. כן? הוא יכול לקרות גם על ידי עצם זה שאנחנו שמות לב, בעצם זה שאני רואה כבר נפתח איזשהו פתח, כבר אני לא יכולה להגיד רק מה שבתוך המנהרה אני מאמינה לו, אז כבר המבט מתחיל להתרחב לצדדים. עצם השיום, להגיד זאת סלידה. כל המחשבות עכשיו, הכועסות והמתכננות והמשוות, ואני אגיד לו, ואני אמורה, סלידה. כן, הרבה פעמים רק הכותרת, רק השיום עושה הרבה סדר בראש ועוזרת לרווח. החקירה של התגובתיות שלנו בכל שלב שהיא קורית, לזהות את התגובה כתגובה, להרגיש את התנועה האימפולסיבית או את התנועה המהירה שמגיבה לחוויה שהייתה רגע קודם. וגם באופן מכוון, ברגעים שזה אפשרי, להגיד כמו אני לוקחת צעד אחורה. אתמול מישהו באחת הקבוצות אמר על משהו, הבנתי שמה שהיה חסר לי זה פרספקטיבה. אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון. פרספקטיבה אי אפשר לייצר כאן. אי אפשר לייצר כאן. פרספקטיבה היא כמו איזשהו משהו שלוקח את הצעד אחורה, או מוכן לסובב את המבט לצדדים, להיות במגע עם עוד דברים כדי להיזכר. להיזכר במציאות שקורית ברגע הזה. להיזכר ברוחב של האירועים שבאים והולכים, ברוחב של האני שמשתנה. ויש משהו בתנועה שלוקחת את הצעד אחורה שעוזרת לנו לרווח, והרבה פעמים היא בפני עצמה משה את התגובתיות שלנו. אז להגיד שזה, לפעמים זה יקרה בתנועה מאוד מאוד רחבה, אבל הרבה מאוד, בתנועה כן גדולה כזאת, אבל הרבה מאוד פעמים זה יקרה בטיפות. אז להיזכר, זאת העבודה, יקרות ברגע אחד של מודעות, בהבחנה אחת, בשנייה אחת של ריווח. אבל הטיפות הקטנות האלה, אם אנחנו מתמידות וחוזרות וחוזרות, וכל ישיבה שלנו, וכל פעם שזה מפציע ולו לרגע, זה בעצם מגביר את הסגירה של הברז של ההשקיה של שורשי ההיאחזות שלנו. אוקיי? וככל שאנחנו נאפשר פחות ופחות הזנה של ההיאחזות, אנחנו נגביר עוד רגעים ועוד ממדים שהשמחה שלנו, שהשלווה שלנו, שהביטחון שלנו, הם קורים ללא תלות במשהו או במישהו. Alright. בואו נשב כמה דקות, או כמה דקות ארוכות דווקא יש לנו. לסיום שתי תזכורות בתוך הימים האלה. במיוחד אם זה התרגול הראשון שלנו, אנחנו חדשות לתרגול, וכל יום יש ככה עוד הנחיות ועוד כיווני מבט. תרשו לעצמכם מאוד בחופשיות לעקוב אחרי מה שמגיע. זאת אומרת, התרגול מתחיל פשוט מלחזור ולהיות עם מה שיש. לא צריך להיזכר, לא צריך להגיד, רגע, לחזור ולהיות, להיות עם הנשימה, להיות עם הגוף, להיפתח למה עוד מתקיים. אוקיי? כשמשהו מגיע, אם משהו מהנחיות הוא זמין לכם, הוא יעלה, הוא ככה קצה חוט שמעניין או רלוונטי, אז כזה לעבוד איתן. אבל אין פה איזה אספקט שצריך לעבוד עם כל ההנחיות, או לרוץ אחרי ההשתוקקות, אוקיי? לפעמים פשוט אין השתוקקות. אז לתת למשהו בתרגול, להתהוות מתוך המענה של מה שמופיע, ולא מתוך חיפוש של משהו, אל תדאגו, כל הדברים יגלו את עצמם, יראו את עצמם. אוקיי, זה זמן לתרגול בהליכה. נחזור לפה ב-11:15. סליחה, הפה הוא שם. איזה מדהים, מציאות מדהימה.